פרשת שבוע, פרשת קורח. אחרי הסיפור של קורח ועדתו, שהאדמה בלעה את קורח ועדתו, אומרת התורה, פרק י"ז פסוק ו' והלאה: ואילונו כל הדעת בני ישראל למחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם המיתם את עם השם. הם באו להם בתלונה שהם גרמו את האסון. ויהי בהיקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אלו אל מועד, והנה כיסאו הענן, וירא כבוד השם. ויבוא משה ואהרון אל פני אוהל מועד, וידבר השם אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות פורענות לעם ישראל. כי למה באמת מתו קורח ועדתו, נבלעו באדמה? בגלל האבון שהם עשו. שמה היה האבון? שהם הלכו נגד משה ואהרון. עכשיו, במקום שהעדה ילמדו מזה מוסר השכל, כמה צריך להיזהר, לא לדבר, לא ללכת נגד משה ואהרון, אז הם בעצמם ומתלוננים שמשה ואהרון גרמו את האסון. אז לכן היה גזירה קשה מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא רצה לחלות חס וחלילה את עם ישראל. אומרת התורה: ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני השם מחיל הנגף. משה רבנו אמר לאהרון הכהן שיעשה קטורת במקום שהם נמצאים העדה. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, ויערוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. אז הקטורת ביטלה את המגפה. אומרת הגמרא במסכת שבת, שמי לימד את משה רבנו את הסוד הזה? אומרת הגמרא שכשמשה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה, היה שם 40 יום ו-40 לילה, מלאכים נתנו לו מתנות. המתנה שנתן לו מלאך המוות, מה הייתה? הוא גילה לו את הסוד הזה. זה המתנה שנתן לו. אמר לו: אם פעם הוא רואה שיש חס וחלילה המגפה, לעשות קטורת, ועל ידי הקטורת המגפה תתבטל. כך כתוב בגמרא במסכת שבת דף פ"ט עמוד א'. מה העניין שדווקא הקטורת יש בה כוח במיוחד, יותר מדברים אחרים של בית המקדש, לבטל את המגפה? מסביר האריז"ל בספר שער הכוונות, אומר: הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש כוחות רוחניים של הקדושה, ויש חס וחלילה כוחות רוחניים של צד הרע. מגפה זה בא על ידי כוחות רוחניים של צד הרע. מה נותן לכוחות הרוחניים של צד הרע את הכוח חס וחלילה לדבר רע? אומר האריז"ל: בעצם לכוחות הרע לבד אין להם שום כוח לעשות כלום. הבעיה היא ששבוי בתוך כוחות הטומאה אורות רוחניים ששייכים לקדושה, ומכוח האורות הרוחניים האלה יש חס וחלילה לפעמים, היה חס וחלילה לפעמים כוח לכוחות הרע לעשות דברים נגד עם ישראל. הקטורת שיש בה את היהוד א' סממנים, כמו שאנחנו יודעים, הצורי והציפון והחלבנה והלבונה, משקל 70 מנה, מור וקסייה ושיבול לבנרת וחרקום, משקל 16 מנה, הקושט 12, כלופה 3 וכינמון 9, ושאר הפרטים שיש בעניין הקטורת, כמו שיש בברייתא שנמצאת בגמרא במסכת כריתות, וגם אומרים את זה בלי נדר בתפילה בסוף שחרית. אז יש הכוח של הקטורת, היהוד א' סממנים האלו, להוציא את הניצוצות הקדושיים ששבויים בידי כוחות הטומאה, ואז אין כוח לכוחות הטומאה לעשות מגפה. אריז"ל אומר לכן: סגולה להינצל מהרבה צרות אמירת הקטורת, בפרט עם כוונות מסוימות, גם בלי כוונות, מי שכל אחד מה שיכול, אמירת הקטורת זה דבר גדול מאוד. על כל פנים, יש לנו מזה מוסר השכל גדול מאוד. אנחנו צריכים לדעת ולשנן לעצמנו תמיד ששורש כל העניינים כולם תלוי ברוחניות של הדברים. אם רואים אסון, אז זה פירוש שיש כאן בעיה שאורות רוחניים של קדושה שבויים בידי כוחות הרע. מוציאים את זה מהם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. מיד נעצרה המגפה. כל העניין תלוי במאבק הרוחני בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. ואנחנו עם ישראל, נתנו לנו מהשמיים כוחות עצומים להגביר את כוחות הקדושה ולבטל את הכוח הרוחני של כוחות הטומאה. יש בספר יהושע בפרק י' שמון ספר יהושע, ספר יהושע, כתוב שם בפרק י' שכשיהושע ועם ישראל נכנסו לארץ ישראל, אז הם נלחמו במלכי אומות העולם וניצחו אותם. אז באמצע המלחמה באו אנשי גבעון להשלים עם עם ישראל והשלימו איתם. אחרי זה מסופר שם בנביא שמלך ירושלים, הוא היה גוי ממלכי האמורי, פנה לארבעה חברים שלו ממלכי האמורי, שהם מלך חברון ומלך ירמות ומלך לכיש ומלך עגלון. חמישה מלכים ביחד, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש ומלך עגלון. אבל מלך ירושלים היה העיקרי, הוא זה שהסית את כולם לבוא למלחמה על גבעון, על זה שהם השלימו עם עם ישראל. ואז אנשי גבעון שלחו ליהושע בן נון שיבוא לעזור להם, ואז יהושע בן נון עם עם ישראל עשו מלחמה נגד חמשת מלכי האמורי האלו שהזכרנו. אז מסופר שם בנביא סיפור נוראי, הנס העצום שהיה באותה מלחמה. כתוב שמה רבי שמעון, תמיד יש תנך גם טוב, אתה לא טוב, מה עושים? אתה תמיד מנו עזב, תעזב, נו רבנו, נו סבור. אז ידבר יהושע להשם ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל. רבי שמעון, אם יש לך עם המפרשים יותר טוב, מה אתה לא מוצא שם? אז ידבר יהושע להשם ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו. הלא היא כתובה על ספר הישר. זאת אומרת שיהושע עשה נס גדול מאוד, שהשמש עמדה זמן רב באמצע השמיים. נרמה. אז ידבר יהושע להשם ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. ויעמוד השמש בחצי השמיים ולואץ לבוא כיום תמים, ולהיה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. וישוב יהושע וכל ישראל עמו ומחנה וכו'. אומר לנו כאן הנביא שהיה נס גדול שלא היה מעולם לפני זה ואחרי זה כזה נס. אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ' עמוד א', ובמסכת עבודה זרה דף כ' עמוד א', שהיה עוד שניים שהעמדו את השמש. אחד זה משה רבנו, גם כן הגמרא דורשת מגזרה שווה שהוא העמיד את השמש, והשני זה נקדימון בן גוריון. אז למה, שואלת הגמרא, אז למה כתוב ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש? אומרת הגמרא שפה זה היה שיעור זמן בתירוץ ראשון, שפה זה היה, לא זאת אומרת, שתי תירוצים, באחד התירוצים על כל פנים, שפה זה היה יותר זמן מאשר אצל משה ונקדימון. כמה זמן זה עמד? אומרת הגמרא, ביום רגיל השמש הולכת שש שעות עד אמצע השמיים ועוד שש שעות עד צד מערב. פה השמש פעמיים עמדה, פעם אחת באמצע הרקיע ופעם אחת בסוף הרקיע לפני השקיעה. כמה היא עמדה בכל מקום? יש שם כמה שיטות בגמרא. יש מן דאמר שכל פעם היא עמדה שש שעות, שש באמצע השמיים, שש לפני שהיא נכנסה להתכסתה מהעין. יש מן דאמר 12 ו-12, יש מן דאמר 24 ו-12, ויש מאן דאמר 24 ו-24. זאת אומרת בסך הכל כמה זמן היה עיכוב באותו היום, יש מאן דאמר 12 שעות יותר מהרגיל, יש מאן דאמר 24, יש מאן דאמר למדבב ויש מאן דאמר ממחת. פלא גדול ונשגב, אבל איך יהושע עשה את זה? אומר רש"י, כתוב ויאמר אז ידבר יהושע להשם ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל ואומר לעיני ישראל שמש בגבעון דום. מה זה המילה דום? היה צריך להגיד תעצור. אומר רש"י בפירוש ראשון, דום מלומר שירה, וכל זמן שהוא דומם, שהוא דומם עומד ואינו מהלך, שבכל עת הינוכו הוא אומר שירה. אומר רש"י, השמש יש לה כוח רוחני, לשמש או למלאך של השמש להגיד שירה להשם יתברך. כל זמן שהוא אומר שירה להשם יתברך הוא ממשיך ללכת, אם הוא מפסיק להגיד שירה להשם יתברך הוא נעצר. איך יהושע עצר את השמש באמצע השמיים, עצר את השמש לפני כניסתה להתכסותה מהעין? על ידי שהוא פשוט הפסיק את השמש מלומר את השירה. מה אנחנו רואים פה? את אותו עניין שאמרנו קודם, כל העניינים תלויים ברוחניות הקדושה של הדברים. קודם ראינו את זה על מקרה חריג, שכשיש מגפה חס וחלילה זה על ידי שיש כוחות קדושה שבויים בידי כוחות הרע. איך מבטלים את המגפה? מוציאים את כוחות הקדושה מן השבי מתוך כוחות הרע. פה אנחנו רואים יותר מזה, אפילו הדברים הטבעיים היומיומיים, הרי אלפי שנים השמש יום יום הולכת, מקרים חריגים בודדים היה מזה כמו שראינו. תוספות דנים על עוד מקרים, תוספות בעבודה והקפיים תעשה, אבל ודאי מקרים בודדים חריגים באופן כללי, וכמו שכתוב זה לא היה כיום לפניו ואחריו. איך הדברים הטבעיים הולכים? וגם כן על ידי הכוח הרוחני, על ידי השירה להשם יתברך. הכל תלוי אך ורק ברוחניות של הדברים. ויש כאן עוד דבר מפליא, בהרבה מלחמות היה ליהושע. באיזה מלחמה היה הדבר הגדול הזה? במלחמה נגד מלך ירושלים. ירושלים זה העיר שבה נמצא בית המקדש, זה העיר ששם יש נמצא הר המוריה שבו עקד אברהם אבינו את יצחק. יש כוחות רוחניים עצומים בעיר הזאת. כשיהושע נלחם במלך ירושלים, שכמו שאמרנו הוא היה מהחמישה מלכים, ולא רק שהוא היה מהחמישה מלכים האלו, הוא היה העיקרי שבהם, כמו שכתוב בפסוק קודם, ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים וכו', וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אלוהם מלך חברון ואל פירה מלך ירמות ואל יפיע מלך לחיש ואל זיר מלך עגלון למור, עלו אליי ועזרוני ונקה את גברון כי השלימה את יהושע ובני ישראל. הכל התחיל מלך ירושלים. אז המלחמה המרכזית פה זה נגד מלך ירושלים. כשבאים לכבוש את האורות הכי קדושים שיש מבחינת השטח של ארץ ישראל, אז משתנים סדרי בראשית, כי הכל תלוי ברוחניות של הדברים. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י"ז עמוד א', דף ט"ז עמוד ב', י"ז עמוד א', יש שם רשימה של תפילות שהאמוראים היו מתפללים בסוף ה-18, כמו שאנחנו אומרים אלוקי נצור, גם תפילת אלוקי נצור שאנחנו אומרים כתובה שם, שהיה מהאמוראים מי שאומר את זה. אז אחד האמוראים בין התפילות שהיה מתפלל, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתשים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. מי זה פמליה של מטה? אומר רש"י, התלמידי חכמים, שלא יהיה מריבה ביניהם. מי זה פמליה של מעלה? אומר רש"י, השרים, המלאכים, לכל אומה יש שר, כמו שכתוב בספר דניאל, לפרס יש את השר שלה, לכל ארץ יש את השר שלה, לכל אומה. אז אומר רש"י, אם בין השר של פרס לשר של יוון, המלאכים בשמיים, יש מריבה, מיד כתוצאה מזה יש מלחמה בארץ בין פרס ליוון. אם בין השרים יש שלום, פתאום נכנס להם בראש לתושבי פרס ליוון לעשות שלום, אין מריבה, הסכם שלום, מתיידדים, הכל בסדר גמור. אז על מה אנחנו צריכים להתפלל? על התלמידי חכמים ועל המלאכים. השאר זה ממילא. למה תלמידי חכמים? אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, הדבר שקורם את המצב של המלאכים בשמיים, את המצב של האורות הרוחניים בשמיים שבהם תלוי המצב בעולם הזה, זה התורה והמצוות של עם ישראל. כמה שיש יותר תורה ומצוות בעם ישראל, אז ממילא נתקנים העולמות העליונים. ואז ממילא בא השפע לעם ישראל. ואם חס וחלילה מתמעט, אז חס וחלילה יש גם מיעוט של אור בשמיים, וממילא זה בעיה גדולה בהרבה עניינים בעולם הזה. אז אנחנו צריכים המוסר השכל שיש לנו מכל הדברים האלו שדיברנו לדעת, תלוי בנו הרבה דברים. אנחנו צריכים לדעת את האחריות של הדברים שאנחנו גורמים במעשים שלנו, בדיבורים שלנו. המשנה במסכת אבות אומרת, כל העושה מצווה אחת קנה לו פרקליט אחד. מסבירים המפרשים, החפץ חיים מביא את זה, הכוונה מכל מצווה נברא מלאך. מביא החפץ חיים שהגרא, מביאו הגרא למשנה בפאה פרק א' משנה א', מביא מהירושלמי שבלימוד תורה אדם ישב למד דף גמרא, זה לא מצווה אחת, כל מילה ומילה שאדם דיבר בדברי תורה זה מצווה בפני עצמה. עכשיו נעשה חשבון כמה מלאכים נבראים כשאדם לומד שעה. אלפים. אדם יושב ולומד ובורא אלפים ורבבות של מלאכים. כשהוא מפסיק הולך לשטויות והבלים, נפסק הבריאה של המלאכים. אם אנחנו היינו רואים את המלאכים נבראים, ואיך פתאום חס וחלילה כשמפסיקים ללמוד, נפסק, הבית חרושת מפסיק לייצר מלאכים. היינו מזדעזעים, לא היינו יכולים להפסיק ללמוד ברגע אחד. הבעיה שלנו זה שאנחנו לא רואים את המלאכים האלו. אנחנו לא מספיק רוחניים לראות את המלאכים האלו. הבאנו כמה פעמים מספר מלאכים מה שמסופר שם, שהיה מלחמה בין מלך הרם למלך ישראל, ומלך הרם רצה להרוג את מלך ישראל, אז הוא שם לו מערבים, ומלך ישראל כל פעם במקום שהוא שם לו מערב בדיוק שם הוא לא דורך. אז הוא אמר מלך הרם לאנשיו, כנראה שיש איזה בוגדים שמגלים את הסודות שלנו, איפה אנחנו שמים את המערבים. הוא אומר, לא, יש לו נביא, אלישע הנביא, שכל דבר מסתורי מגלה לו. אז מלך הרם אמר, אם כך רוצה לתפוס ולהרוג את אלישע הנביא, זה השכל של מלך הרם, הוא לא מצליח לתפוס את מלך ישראל כי הנביא עוזר לו, אז הוא יתפוס את הנביא בעצמו. אז הוא בא ושלח צבא גדול לעיר ששם היה אלישע הנביא בלילה, והם הקיפו את האזור של אלישע. כתוב שם בנביא שהנער שהיה עם אלישע התעורר וראה צבא עצום שבא נגדם, התחיל לבכות לאיש האלוקים שיראה מה קורה פה. אמר לו איש האלוקים אלישע הנביא, אל תראה, רבים מאשר איתנו מאשר עמם, מה שיש פה מלאכים שבאו לעזור לנו זה הרבה יותר מהצבא שלהם. הוא לא נרגע, למה? הוא לא רואה את זה, אלישע רואה. אז מה עשה אלישע הנביא? התפלל, אלוקים פקח נא את עיני הנער ויראה, שיראה את המלאכים הקדושים שבאו לעזור להם. ברגע שאז כתוב בנביא שבאמת כך נהיה, התפילה של אלישע הנביא התקיימה, ואז הנער התחיל לראות וראה את המלאכים, סוסי אש ורכב שבאו לעזור להם, ואז הוא נרגע. והסוף היה שבאמת אלישע הנביא הכה אותם בסנוורים, לקחו את כל הצבא הגדול בשבי למלך ישראל. הבעיה שלנו, אנחנו גם יש, והאם כשאנחנו לומדים תורה יש סוסי אש ורכב אש, יש מלאכים מליצי יושר שבאים נבראים בכל מה שאנחנו עושים? הבעיה שלנו שאנחנו לא רואים את זה, ואין לנו את אלישע הנביא שיתפלל עלינו שנראה את זה. אבל אנחנו צריכים להרגיש את זה, להאמין בזה, ולדעת את הערך הגדול של כל רגע שאנחנו לומדים תורה. כל רגע שאנחנו לומדים תורה, אור רוחני עצום בא מהשם נברך ונכנס לנשמה, והנשמה מקבלת חיות שלא היה לה קודם. כמו שכתוב בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אנחנו נמצאים עכשיו בכ"ז סיוון, כתוב בשולחן ערוך ברכיים בסימן תקופתי, שבכ"ה סיוון לפני יומיים, זה היום שבו נהרגו על קידוש השם רבי ישמעאל כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל ורבי חנינא סגן הכהנים. וכ"ז סיוון, דהיינו עכשיו, זה היום שבו נהרג רבי חנינא בן טרדיון על קידוש השם, שרפו אותו עם ספר תורה עמו. וגם נפטר רבי יוסי בן קיסמא בימים האלו, כמבואר בגמרא, תכף בלי נדר אני מקווה שנספיק ללמוד את זה, שרבי יוסי בן חנינא בן טרדיון נהרג קצת אחרי פטירתו של רבי יוסי בן קיסמא. רבי יוסי בן קיסמא גם אינני יודע אם בכ"ז אולי בכ"ו, אבל בזמן הזה בערך. מספר עוד שם הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח עמוד א', שבשעה שגזרו הרומאים את הגזרה הידועה שלהם שכל מי שמלמד תורה יהרגו אותו, רבי חנינא בן טרדיון לא התחשב בגזרה שלהם, והיה מרבית תורה ברבים, היה מקיל קהילות ברבים ומלמד תורה. באותם ימים חלה רבי יוסי בן קיסמא את חוליו האחרון, שהלך רבי חנינא בן תרדיון לבקר אותו. שאל אותו רבי יוסי בן קיסמא, שמעתי עליך שאתה הולך עם ספר תורה בחיקך ומקיל קהילות ברבים ומלמד תורה, וכי אתה לא יודע שהגויים גזרו על זה הריגה בשריפה רחמנא ליצלן, ואם תאמר מהשמיים לא נתנו להם כוח באותו דור נגד עם ישראל, נתנו, הנה הם הרומאים האלו שרפו את בית המקדש והרגו הרבה הרבה צדיקים, אז איך הוא לא מפחד מזה? אומרת הגמרא, שאמר לו רב חנינא בן תרדיון, מהשמיים ירחמו. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, אומר אותך בהיגיון, אתה אומר לי מהשמיים ירחמו, אבל מבואר בגמרא שרבי חנינא בן תרדיון המשיך בדרכו. נשאלת השאלה, למה הוא המשיך בדרכו? אם רבי יוסי בן קיסמא הוכיח אותו, הסביר לו, אומר לו, מה סתם להגיד מהשמיים ירחמו, לבוא איתך בהיגיון? זו שאלה ראשונה. אבל יש עוד שאלה שנייה הפוכה. רבי יוסי בן קיסמא אומר לו שיהרגו אותו, אז מה? הרי זה להרג על קידוש השם, הזכות הכי גדולה, מצווה עצומה. והרי אנחנו מכירים את המשנה במסכת אבות בפרק ו', כתוב שם, אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ובא אליי אדם אחד ואמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו? הוא שאל אותו, רבי, איכן אתה גר? אמר לו, בעיר שמלאה חכמים וסופרים, איפה שאני הולך תורה, פה מבקשים שיעור, פה דרשה, פה שאני אתן שאלה בהלכה, פה מבקשים להסביר להם את הגמרא, כל הזמן אני חי תורה, נושם תורה. אמר לו, רצונך שתדור עמנו? בוא תעבור דירה ליש של העשיר, שם אין תורה, בסדר, יהיה ירידה רוחנית, אבל בתמורה לזה תדע מה אני אתן לך. אומר לו אותו עשיר, 1,000,000,000,000 של מה? כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות, הוא יהיה מהעשירים הכי גדולים בעולם. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אפילו אם אתה נותן לי את כל, לא רק מיליונים, את כל הכסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, אני לא דר רק במקום תורה. למה? שאין מלווים לא לאדם לבית עולמו, כשאדם נפטר לא מלווה אותו לא כסף ולא זהב לאבנים טובות ומרגליות, לא מכניסים לתוך הקבר לא את המכונית ולא את הווילה, לא את החשבון בנק ולא את המניות, שום דבר. אין מלווים לו לבית עולמו את האדם, אלא תורה ומצוות בלבד. רק התורה והמצוות מלווים את הבן אדם. כשאדם נפטר זה פירוד, הגוף בקבר, הנשמה עולה לשמיים, נמצאת שם מיליארדי מיליארדים של שנים, ומהמצב של הנצח בלי סוף, והמצב של הנשמה במה תלוי, כמה תורה ומצוות האדם למד וקיים פה בעולם הזה. אז איך אני אפסיד את זה בשביל שטויות של כסף וזהב, אבל עם טובות ומרגליות? האמת שמכלל כוונת הדברים זה לא רק בעולם הבא. האדם בעולם הזה מורכב מגוף ונשמה. האדם יש לו בוגל, הוא לא יודע איזה דברים שעושה טובים לגוף, איזה לנשמה. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, תבדוק, הרי פעם נפרדים הגוף מהנשמה אחרי 120, ואז מה שאז מלווה את הנשמה זה מה שגם כשפה אדם בעולם הזה נותן אור לנשמה. מה שאז לא מלווה את הנשמה, אז גם פה בעולם הזה זה לא נותן אור לנשמה. ההערה של הנשמה, כל אדם מחפש שיכנס אור בנשמה שלו. איך מכניסים את זה? יש רק דרך אחת, ואתם הדלקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אדם מתחבר להשם מתברך דרך לימוד תורה, דרך תפילה, דרך קיום מצוות, דרך זהירות מעבירות, ואז על ידי זה בא האור הרוחני מהשם מתברך לנשמה, וזה מה שמחיית הנשמה אפילו בעולם הזה, על אחת כמה וכמה בעולם הבא. על כל פנים נחזור לענייננו, אולי כן, נחזור לענייננו. אמרנו שרב יוסי בן קיסמא אמר לרב חנינא בן תרדיון, איך הוא עושה כזה דבר, יהרגו אותו? מה הבעיה? הרי ודאי לנו שרב חנינא בן תרדיון זכה על ידי זה למדרגה עצומה. כתוב במערכו, הגמרא אומרת במסכת פסחים בדף נ' עמוד א', במסכת בבא בתרא דף י' עמוד ב', הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. מי שנהרג על קידוש השם מגיע לדרגה הכי גבוהה שיש בה השמיים. אומרת הגמרא, מי זה הרוג המלכות? אם כגון רב עקיבא וחבריו התנאים הקדושים, אז גם בלי שהם נהרגו על קידוש השם, כל ימיהם חיו בתורה בדבקות, גם בלי להרג על קידוש השם הם מגיעים למדרגה הכי גבוהה. אז אומרת הגמרא, אפילו אנשים פשוטים כמו הרוגי לוד שהם לא היו תנאים, בכל אופן כיוון שהם עשו עצמם להריגה על קידוש השם, הם זכו להגיע למדרגה הכי גבוהה. אומר רב חיים ויטל זצ"ל בספר שער הגלגולים, אף על פי כן תנאים שגם בלי להריג על קידוש השם מגיעים למדרגה הכי גבוהה, אם הם נהרגים על קידוש השם אז הם מגיעים למדרגה עוד יותר גבוהה. אומר רב לזר בן שמוע, שהיה מעשרה הרוגי מלכות והוא גם היה תנא גדול, הוא אומר, גם מצד זה שהוא תנא כבר היה במדרגה הכי גבוהה שאפשר, אבל על ידי שנהרג על קידוש השם הוא זכה לעלות במדרגה יותר מכמה תנאים שהיו אפילו שני דורות של תנאים לפניו שהם היו יותר גדולים ממנו, אבל על ידי שהוא נהרג על קידוש השם הוא עלה למעלה מהם. אז אם ככה, מה מוכיח רבי יוסי בן קיסמא את רב חנינא בן תרדיון? רב חנינא בן תרדיון צריך לענות לו, רבנו הגדול, אני מקיים את המשנה שאתה לימדת אותנו, שכל מה שיש בעולם הזה לא שווה לעומת העולם הבא. כל ענני הממון וכיוצא בזה לא שווה לעומת התורה. אני מקיים את זה, אומר לו רב חנינא בן תרדיון, למהדרין מן המהדרין, למסור את עצמו להריגה על קידוש השם. אז מה מתלונן לו רבי יוסי בן קיסמא? אז שני שאלות שאלנו פה. אחד, אם רבי יוסי בן קיסמא אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לו, מן השמה נרחמו. רבי יוסי בן קיסמא היה מגדולי הדור, אולי גדול הדור, אז למה הוא לא מקבל את הדברים? הוא טוען בצדק. דבר שני, אבל אנחנו לא מבינים את רבי יוסי בן קיסמא. הרי עד רבה, לפי משנתו, הוא עושה מצוין רבי חנינא בן תרדיון. אבל הכוונה של הדברים היא כך. גם רבי יוסי בן קיסמא, וגם רבי חנינא בן תרדיון, היה להם מטרה אחת, איך להעביר את התורה לדור הבא בכזה דור של גזרות קשות. זה מה שהיה הבעיה, שניהם רק את זה חיפשו. אמר רב חנינא בן תרדיון, מה הבעיה? הוא ילך ללמד את זה, לא יתחשב בגזרה, ילך להקים קהילות ברבים ויערג אפילו על קידוש השם, אבל בינתיים הוא מלמד אלפי ורבבות אנשים, ועד רבה הוא כמה התורה חשובה. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, זה לא הדרך שכדאי, בשביל התורה זה לא כדאי. כמה זמן הוא יכול להחזיק מעמד? שבוע, לדוגמה שבועיים, אחרי זה מי ילמד תורה? אומר לו, יותר טוב ללמד במחבוא, במקלטים. נכון, אי אפשר הרבה אנשים, כמה יכולים להיכנס שם במקלט וצריך להיות סודי, אבל כך אפשר עוד עשרות שנים ללמד תורה. אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, מהשמיים ירחמו, דהיינו, אם אתה מדבר איתי בהיגיון, אז אני מצטער להגיד לך דבר אחר. גם הדרך שלי וגם הדרך שלך לא טובה. בצורה הזאת, בדרך הטבע, לא ניתן להעביר את התורה לדור הבא. למה? אם להרג, אז אחרי שבועיים אין מי שימשיך ללמד את עם ישראל. ואם במקלטים, כמה פה 50, שם 50, כמה זה אפשר כבר לעשות? צריך עוד לשמור על חי שיחסו לכל. אין דרך בדרך הטבע, אבל יש לנו הבטחה בגמרא בשבת קופלה מתחיל סוף עמוד לית, אמר רבי שמעון בר יוחאי, לא תשתכח התורה מעם ישראל שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו הבטחה שהתורה לא תשכח מעם ישראל לעולם. יש פירוש יפה על זה, כי לא תשכח מפי זרעו, זה סופי תיבות יוחאי. הלקוטי מורן זה בא לומר גם שהוא זה שדרש את הדרשה הזאת שלעולם התורה לא תשכח, וגם שזה הרבה מכוח תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שכתוב בספר הזה הרבה דע ספרי פקון מגלותה, שעל ידי לימוד הסוד, כמו שכתוב באריזל ובהגרם מבינה, שעל כמה שזה מקרב את הגאולה, בפרט אם אדם זוכה באמת להבין את הסודות הנשגבים של התורה, עליו כל מוח הסביל דע, לא כל אדם יכול להבין את עומק הסודות, אבל על כל פנים זה הרבה מכוחו של רבי שמעון בר יוחאי. על כל פנים, יש לנו הבטחה שמיימית, כי לא תשכח מפי זרעו. אז אומר רב חנינא בן תרדיון, בדרך הטבע אין עצה, יש למעלה מהטבע. עכשיו הדאגה שלנו זה איך כמה שיותר להרבות את זה. יש הרבה רמות של כי לא תשכח פי זרעו. התפקיד שלנו זה להרבות את זה, שזה לא יישאר קצת, המונים, ושיהיו דבוקים בתורה בכל הכוח. איך עושים את זה במצב כזה? רק עם מסירות נפש. המסירות נפש גורמת שמהשמיים ירחמו. זה מה שאומר לו. רבי יוסי בן קיסמא טוען לו, הורגים על זה. ואת בוא נחשבן בעיקרון אביס למקלטים. אומר לו, זה לא יעזור, לא זה ולא זה בעיקרון עוזר. צריך פה רחמי שמיים. איך מעוררים את רחמי שמיים? על ידי מסירות נפש. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, סיכום הדברים, לא מוכיח אותו. אני אומר לך דברים של טעם. אני סובר לקחת את העניינים בחשבון. נכון, יש הבטחה, אבל אנחנו צריכים ללכת לפי חשבון. ואתה אומר לי, מהשמיים ירחמו. אתה דעתך שצריך פה לא לחשבן באיזה דרך, בדרך הטבע, יהיה יותר תורה, אלא איזה דרך תביא יותר רחמי שמיים. ואומר את הגמרא בזה על ידי מסירות נפש. ואומר, אז בזה מטורפים שני השאלות שאנחנו שאלנו על הגמרא. ואומר את הגמרא שרב חנינא בן תרדיון המשיך באמת ללמד תורה. ואחרי זה נפטר רבי יוסי בן קיסמא. והלכו הרומאים ללוויה שלו, עשו לו כבוד גדול. הוא היה מכובד אפילו על הרומאים. וכשהם חזרו מהלוויה, הם מצאו אותו, את רב חנינא בן תרדיון מלמד תורה. לקחו אותו ושרפו אותו חי עם הספר תורה שאימו. יש מפרשים, למה רבי יוסי בן קיסמא התווכח איתו רק כשרב חנינא בן תרדיון בא אליו לבקר אותו לפני פטירתו? הוא לא יכל לפני כן, כשהיה עוד בריא, קודם ללכת, אם הוא חושב שזה טעות, שילך להתווכח איתו על זה, ללבן את הסוגיה הזאת, כמו שאמרנו, את הצדדים לכאן ולכאן. אז יש מפרשים שרבי יוסי בן קיסמא ברוח קודשו ידע שכל עוד שהוא חי, הזכות שלו מגינה על רב חנינא בן תרדיון, הרומאים לא יצליחו לתפוס אותו. יהיה ניסים. אבל כשהוא עמד להיפטר מן העולם, אז הוא ידע שבלי הזכות שלו, חס וחלילה יתפסו את רב חנינא בן תרדיון, אז הוא הוכיח אותו. מה כל הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? התשובה היא, היום, ברוך השם, אין לנו כזה דבר שאם מישהו לומד תורה או מלמד תורה, הורגים אותו. אבל בואו נחשוב, מי הכניס לרומאים את השיגעון הזה בראש? שעל ללמד תורה, יהרגו. למה? התורה כל כך טובה, כל כך קדושה. מה זה מפריע להם? עד כדי כך להרוג על זה? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש סתרה בקדושה, ויש כוחות הרע, חס וחלילה, רוחניים, שנלחמים. וכוחות הרע האלה התלבשו ברומאים, ואז הם גזרו את הגזרה הזאת. אנחנו צריכים לדעת, אמנם היום הרומאים בטלו הם בגזרתם מן העולם, אין גזרה שמי שמלמד הורגים, אבל כוחות הרע עדיין קיימים. הם רק החליפו את שיטות העבודה. במקום לעבוד באיומים, במקום לעבוד בהריגות, הם עובדים בפיתויים, בתאוות. אדם רוצה ללמוד תורה, הוא אומר, תשמע, יותר טוב, תהיה איזה דוקטור, אני לא יודע מה, לך תעזוב את התורה. אדם רוצה ללמוד תורה, מתחילים כל מיני הפרות, לעשות לו כל מיני בלגנים בראש. מי זה? זה אותו הסתרא אחרא, שהרג את רב חנינא בן תרדיון דרך הרומאים. אומר רבנו החזון איש זצ"ל, הוא יותר מפחד מהפיתויים מאשר מהאיומים. למה? כשהסתרא אחרא בא בדרך של איומים, כולם יודעים, זה האויב, שמים אותו. כשהרומאי הזה שהורג יהודים שמלמדים תורה הלך ברחוב, כל היהודים התמלאו עליו בשנאה עזה ואיומה. הם יודעים, לא כדאי לדבר איתו, לא כדאי להתיידד איתו. אבל כשהיצר הרע בא בתחפושת של כל מיני פיתויים, כל מיני תרגילים אחרים, אז האדם עלול חס וחלילה להתיידד איתו. אז אנחנו צריכים לדעת מה ישבור את היצר הרע הזה. כמו שאמר לנו רב חנינא בן תרדיון, מסירות נפש, זה מעורר רחמי שמיים. אבל פה המסירות נפש זה לא להרג, פה המסירות נפש זה בכל הכוחות להאחז בתורה. הייתי פעם בבית של מישהו מקרובי משפחתו של החזון איש, שהוא קיבל בירושה את המחזור שבו היה מתפלל החזון איש בראש השנה ויום הכיפורים. מאוד התרגשתי לראות את הספר הזה. אז הוא הראה לי שבסוף המחזור יש עמוד ריק, החזון איש כתב בזה, כמובן ביום חול כתב, ממש מילא שם את העמוד כמעט, אולי לגמרי, אינני זוכר. מאוד כמובן עניין אותי לדעת מה הוא כתב, איש כל כך קדוש בספר שבו הוא מתפלל בימים כאלו קדושים, ודאי מאוד מאוד מעניין לדעת מה כתב. מה הוא כתב? את המשנה הזאת של רבי יוסי בן קיסמא שהבאנו קודם. פעם אחת הייתי מהלך בדרך ובא אליי אדם וביקש לי לבוא לרגור איתו ויתן לי מיליונים של כסף זהב ואבן מנות מרגליות, ואמרתי לו שאפילו הוא נותן את כל הכסף זהב ואבן מנות מרגליות שבעולם, אני בא רק במקום תורה. וכן מעל כל מה שסיפרנו קודם, ובמשנה כתוב עוד כמה פסוקים על זה, יש המשך, אנחנו קיצרנו, החזון איש כתב שם את הכל. כל העניין. אחרי איזה זמן, מאז שהייתי שם, נזדמן לי להיות בהספד של יהודי מאוד מאוד חשוב, הרב אריה יצחק זיכרונו לברכה. הוא היהודי שהחזיר את הרב אורי זוהר שליטה בתשובה. חלק הוא עשה בעצמו, חלק על זה שהוא קישר אותו לרב שלמה יצחק זילברמן זיכרונו לברכה. על כל פנים, אז הוא נפטר לפני שנים אחדות, ואני הייתי שם בהספד, הספדתי. הבן של הרב זילברמן סיפר את כל התהליך, איך הוא זכה לקרב הרב אריה יצחק זיכרונו לברכה את אורי זוהר לתורה וכו'. סיפר את זה שם בנוכחותו של הרב אורי. על כל פנים, זכות עצומה הוא זכה, יש לו זה, מזה נתגללו עוד הרבה הרבה זכויות, אשרי חלקו. אז סיפרתי שם את הסיפור עם המחזור של החזון איש. כשיצאתי משם ניגש אליי קרוב משפחה של הנפטר ושאל אותי, תגיד, התורה היא כל כך ענקית, למה החזון איש בחר מכל התורה להעתיק במחזור דווקא את זה? אמרתי לו, תראה, אני קטן מלהסביר הסברים על החזון איש, אבל אני אגיד לך מה במשנה הזאת נוגע אלינו באופן מאוד מיוחד. אמרת לו, אולי גם לך פעם קרה כזה דבר? הלכת בדרך, בא מישהו שאל אותך איפה אתה גר? אמרת לו, ירושלים, כל מלא בתי כנסת, זה. אמר, בוא, אולי תעבור, אני רוצה חבר, לדבר איתו בלילות, לפטפט איתו, לשחק איתו קצת שחמט, בוא תעבור לגור על ידי. אני אתן לך מיליונים של כסף, זהב, אבנים טובות, מרגליות. אמר, לא, מה פתאום, אף פעם לא קרה לי כזה דבר. למי קורה כזה דבר? זה מקרה נדיר מאוד אצל רבי יוסי בן קיסמא. אמרתי לו, תשמע, אני חושב שזה קרה לך, זה קרה לי, זה קרה לחברים שלך, זה קרה לחברים שלי. מי זה אותו אדם שבא לרבי יוסי בן קיסמא לפתות אותו לעזוב את מקום תורה בשביל המון כסף? מצאנו פרויקט, רבי יוסי בן קיסמא, מגדולי ישראל, אולי הגדול הדור באותו הדור, הוא מוצא פרויקט, הוא יוציא אותו מהתורה, משוגע? התשובה היא הסדרה האחראית לבש באותו אדם, אבל לא בדרך של איומים, אלא בדרך של פיתויים, כל אדם לפי הבחינה שלו. אבל הוא ידע שאם הוא יפתה את רבי יוסי בן קיסמא בחצי מיליון של כסף, רבי יוסי בן קיסמא יעזב את התורה של כל פסק ויש דבר. אז הוא חשב שהוא יפתה אותו במיליונים של כסף, זהב, אבנים טובות, למרגליות, יעלונים, הכל. אז זה יצליח, גם זה לא עזר. רבי יוסי בן קיסמא אמר לו יותר מזה, תפסיד את כל הכסף וזהב ואבנים טובות מרגליות שבעולם, להיות העשיר הכי גדול שהיה מיום שנברא העולם ועד סופו, אפילו זה אני לא אבזז מהתורה שום דבר. אנחנו צריכים לדעת, זה נוגע לנו, כשאנחנו יושבים ולומדים בא מישהו לפטפט איתנו, יש בה עכשיו איזה ניצוץ של אותו מישהו שבא לפטפט את רבי יוסי בן קיסמא, הוא ממשיך דרכו. אותו האדם כבר בטח נפטר, אבל יש לו הרבה יורשים, הרבה ממשיכים. הקטן והיצר הרע לא צריך להציע לנו מיליונים בשביל זה, הוא בגרושים, אומר לך שמה יש איזה מסיבה, כבר אדם מתחיל לחשוב כדאי, לא כדאי. אנחנו צריכים לדעת להגיד ליצר הרע כל הזמן, אפילו אתה נותן לי כל ענייני עולם הזה, כל הכסף הזה, אדם אני מטובות ומרגליות, כל הבילים שיש בעולם, איני דר אלא במקום תורה. אני רוצה רק דבר אחד, להיות דבוק בתורה יומם ולילה, עוד תורה ועוד תורה, כי זה מה שמלווה את הנשמה בעולם הבא, ואפילו בעולם הזה זה הדבר היחידי, זה הדבר היחידי שמאיר אל הנשמה. זה המוסר הסקי שאנחנו צריכים ללמוד מהעניין הזה של רב חנינה בן טרדיון, מהעניין הזה של רבי יוסי בן קיסמא, על כל הפיתויים במסירות נפש, על כל הפיתויים בכל הכוח לזלזל ביצר הרע, להגיד לו איני דר אלא במקום תורה, רק התורה זה מה שמעניין אותנו. על רבי ישמעאל כהן גדול גם כתוב שהוא, כמו שאמרנו, נהרג בשבוע הזה, כ"ה סיוון, ורבי שמעון גמליאל ורבי חנינא סגן הכהנים. מסופר במדרש של הזכרה, זה מבואר בגמרא בקצרה, שעשו לו איסורים איומים לפני שהרגו אותו, הפשיטו את אור פניו מעליו. ומבואר בגמרא במסכת ברכות שזה איסורים איומים, לכן אומרת הגמרא שמי שראה בחלום את רבי ישמעאל כהן גדול ידאג מאיסורים, זה מרמז על איסורים איומים, כמו שכותב שם רש"י. אומר המדרש שלו הזכרה שכל הזמן שהפשיטו אותו לפניו הוא היה שותק, פתאום הוא התחיל לצרוח, אבל צעקות איומות שאי אפשר לתאר. שאל אותו הקיסר, מה קרה? קודם שתקת, עכשיו אתה צועק. אמר לו, הוא לא צועק על עצמו, הגיעו למקום של תפילין, הוא מצטער על מצוות תפילין שהוא מפסיד. הם היו נוהגים להניח תפילין כל הזמן, כל היום, לא רק בשעת התפילה. ועכשיו כשהוא עומד להיפטר, עד הרגע האחרון הוא היה עם תפילין. כשמפשיטים את תורת עליו במקום תפילין, הוא מפסיד את מצוות תפילין. על החיים שלו, על היסורים האיומים שעוברים עליו, הוא לא צועק. על רגע אחד, כמה זמן זה לקח עד שהוא נהרג, על רגע להפסיד מצוות תפילין, רבי ישמעאל צורח בכל מרק השופר צעקות איומות ונוראות. אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל, כמה הערך של התורה, כמה הערך של המצוות, כמה אנחנו צריכים לרוץ ללימוד התורה כל רגע ורגע שאנחנו יכולים לנצל ללימוד תורה, כמה אנחנו צריכים לרוץ לתפילה להתפלל בשפיכת הלב, כמה אנחנו צריכים להיזהר לקיים כל מצווה, כמה שיותר להתקרב לשלמות של הקיום, כמה שיותר עם כל הידועים, כמה אנחנו צריכים להיזהר מעבירה כבורח ממש מפני האש, כמו שאומר המסילת ישרים בפרק ראשון, כי רק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בן האדם לטוב אינו אלא הבל ושב נתעב. ולכן כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך ירוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך יברח ממנו ממש כמו שבורחים מאש. זה אומר מסילת ישרים. אז זה אנחנו צריכים כל בוקר כשקמים לחשוב, איך אני יכול היום הזה כמה שיותר לקרב להשם יתברך. הולכים לישון בלילה לחשוב, האם ניצלתם את כל האפשרויות להתקרב להשם יתברך, אם כן מה טוב, אם לא מה עושים לתקן, שמכאן ועלה לשפר, להוסיף. זה צריך להיות האתגר שלנו בעזרת השם כל החיים, וזה נכון לכולם, כמו שאומרת התורה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר לקרב להשם ברך, כמה שיותר לעשות רצון השם ברך. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש מרבי אמנו אמן, ולביאת משיח תזכן מרבי אמנו אמן.